אומרת הגמרא, אהוד ונחיד קמא דרבה. אדם אחד ירד לפני התיבה, ורבה היה שם באותו מקום, הוא היה תלמיד חכם הגדול של אותו מקום, ואמר, ככה אמר החזן הזה, אתה חסת על כאן כיפור, חוס ורחם עלינו. אמר רבה, כמה ידע יצור ומרבנה להרצוי למרי, איזה חזן טוב לקחנו. כמה הוא יודע לרצות את הקדוש ברוך הוא, להגיד את המשפט הזה, זה משפט מופלא. תחסת על כאן ציפור, ככה תחוס עלינו. אמר לי, אביי, איך אתה משבח אותו? אביי, התלמיד של רבא. אומר לו, איך אתה משבח אותו? והם שתקין אותו תנן. ישנם עשרת ברכות. מי שאומר, כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. אז מה אתה משבח אותו? הוא עשה שלא כהוגן. אומרת הגמרא, ורבא נמי, לחידודי לאבא יהודי בעי. אבא בכוונה אמר את זה כדי לראות אם אבא יהיה ככה, יהיה מספיק ערני לשים לב שזה לא נכון, ושאותו תלמיד לא עשה כהוגן, אותו חזן לא עשה כהוגן. אומר הרב קוף דל, האיסור שבמשנה ייתכן לפרשו, שאומר בלשון שבח, על כאן ציפור יגיעו רחמך, שסיפור שבחיו של מקום ראוי שישקל בפלס האמת. זאת אומרת, היה אפשרות להסביר, שאם אדם עכשיו בא לשבח את הקדוש ברוך הוא, אומר את המשנה, לא נכון לשבח אותו באופן כזה. כי כמו שאמרנו, באופן כזה אתה מבליט את ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא לפרט מסוים, בשעה שהמחשבה האלוקית היא תמיד מחשבה כללית, וגם אם הוא מגדל פרט מסוים, זה לטובת הכללות של המציאות, כמו שדיברנו. אז שאתה רוצה לעסוק בשפחו של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות מדויק ולשים לב שלא ייצאו דברים הפוכים מאשר השבח. אבל כשאומר בדרך בקשת רחמים, לעורר כוונת עצמו, ועיקר הדבר הוא מה שמסיים, אתה חוס ורחם עלינו, אפשר היה להבין שבזה אין בעיה. אין בכך כלום, אם הפתיחה מה שמקדים אינה מכוונת לאמת, ועיקר התפילה מתקבלת לפי כוונתה. זאת אומרת, היה מקום לומר שכל הקפידה של חז"ל זה כשאדם בא לשבח את ריבונו של עולם. אבל אם המטרה היא לעורר את עצמו, לבקש ככה מכל הלב, אז זה בסדר, גם אם הוא אומר דברים לא מדויקים. כי עיקר העניין פה זה לעורר את הלב שלו, לבקש. וזה כך אפשר לצדק את ההנהגה של החזן הזה. ויש לבאר, כיוון שהוא לפי השקפתו מתפעל על ידי זה בעד זו, הוא מתעורר, שפיר דמי ומשובח הוא, זה בסדר. אמנם אביי השיב, כיוון דמשתקין אותו משמע שאין חוששים שמא לקח הדבר להצעה של בקשת תחנונים, אם כן, נראה שבכל אופן אין זה משובח. זאת אומרת,
בתפילה או
בהתבודדות? בתפילה.
אם עושה את זה בהתבודדות?
מה זה התבודדות?
סתם, לא יודע, לבד, לא, בלי קשר לתפילה.
לא, זה לא קשור. השאלה מה המטרה שלך במשפט הזה שאמרת. אם המטרה שלך הייתה לשבח את השם, כן, אתה מתבונן בשלמות האלוהית ואתה משבח את השם, לא משנה שכרגע באיזה הקשר, אבל זו הייתה המטרה, אז זה משתקין אותו, כי אמרת דבר שהוא לא מדויק.
גם אם זה לא בתפילה?
כן, זה לא קשור. הפוך, דווקא בגלל זה לא בתפילה. אבל אם אתה אומר את זה כדי לעורר את הכוונות שלך, כדי שתתלהב יותר, ותבקש יותר, הנה רואים שהקדוש ברוך הוא מרחם, הנה, אז אני עכשיו מבקש רחמים, אז יכול להיות שזה כן בסדר, גם אם לא דייקת. אומר לו, הבעיה, לא, אם משתקין אותו, סימן שבכל מקרה זה לא בסדר. ואולי לדינה, כשמתכוון לבקשת רחמים, ולא לסיפור שבח, אין משתקין אותו. אלא שמכל מקום איננו ראוי לשבח, כיוון שבסיפור של שבחו של מקום משתקין אותו. גם בבקשת רחמים נידן משתקין אותו, מכל מקום יתרון אין בו ואינו ראוי שישובח. זאת אומרת, מוסיף פערה והערה משלו. הוא אומר, תראה, יכול להיות שבאמת, אביי לא יגיד שברך משתקין אותו. אבל הוא טען כלפי רבא, גם אם יש לזה מקום כי זה מעורר, אבל איך אתה משבח אותו? כי סוף סוף הוא אמר, כן, דבר שהוא לא נכון כלפי הקדוש ברוך הוא. הקה ציפור רגוע חמך. ויש בזה עוד קצת ציור אחר. כי הרמב"ם במורה נבוכים, כשבאר טעם למצוות בחלק שלישי, הרמב"ם במורה נבוכים בחלק שלישי, מתחיל לבאר את טעמי המצוות. ואז הרמב"ם כותב, ששילוח הקן הוא באמת מצד מידת הרחמים. זה הפשט, מה עומד מאחרי זה? זה רחם, אל תיקח חיים על הבנים. כן? אם אתה לוקח את הבנים מתחת לאמא, או את האמא, אתה מנתק אותה מהבנים שלה, כן? בלי לשלח אותה, זה דבר שהוא אכזריות. ככה הרמב"ם מסביר. ואמר, אז מה יעשה הרמב"ם עם המשנה? שהמשנה סוברת משתקין אותו, כשאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, למה משתקין אותו? כדאי אתה אומרים שאין טעם למצוות, ושראוי לתלות הכל רק ברצון וגזרה. כן, זאת אומרת, הרמב"ם יודע שיש תפיסה, שקיימת אצל חכמים, שיכולה לטעון, שלמצוות של הקדוש ברוך הוא מבחינתנו, אנחנו לא מתייחסים להם כבעלי טעם. הטעם מקיים את המצווה, כי יש גזרה כזאת. ככה חז"ל במשנה הבינו, ולכן סברו משתקין אותו. אמנם הראוי לדון יותר, תהיה המשנה מסכמת עם הדעת שאליה נוטה הסר הטבעי, שמתוך כך נמשך לזה הרמב"ם ז"ל. ונמצאו גם כן סימנים גדולים דברי חז"ל טעמי מצוות ודאי ניתנו להידרש, ולכתוב רק מפני התקלה. אומר הרב, תראה, זה נכון שהרמב"ם בעצם אמר שיש בזה מחלוקת בחז"ל, והמשנה הזאת היא לא כמו שאנחנו נוקטים, שיש טעמים למצוות. אבל יותר היה מתאים, כן, שזה משנה, שהיא תהיה מתאימה לדרך שיש טעמים למצוות. ונראה שהרמב"ם ז"ל תלי להפלוגתא דתנאי, הידרשינן טעמא דקרא. זאת אומרת, אומר הרב, איפה הרמב"ם מצא שיש מחלוקת בדבר הזה אצל רבותינו התנאים? זאת אומרת, יכול להיות שהוא ראה קשר בין זה לבין המחלוקת עם דרשינן טעמא דקרא, ידוע שיטת רבי שמעון, שהוא רואה את המצוות שכתובות בפסוקים, אומר, למה אלמנה לא במשכנים? כי היא צריכה את המשכון. אז אם היא עשירה, אתה יכול למשכן אותה. למה התורה אומרת שלא תתחתן בם כדי שלא יקלקלו אותך? לכן זה נוהג רק בשבעת העממים. וכן הלאה, זה רבי שמעון מפורסם, דורש טעמא דקרא. אז הרמב"ם אמר, כן, יש את רבי שמעון, יש את החלוקים עליו, ואנחנו כמו רבי שמעון. זה קצת, בוא נאמר, בעייתי השוואה הזאת לטעמא דקרא, כי טעמא דקרא זה נראה שזה נידון שנוגע לענייני הלכה, ופה אנחנו מדברים על שאלות של תפיסה עקרונית את המצוות, אבל לא ניכנס, אבל אומר רב יכול להיות, אמנם נכון מאוד, לומר שאף על פי שמצד משפט השכל ראוי לחפש טעם למצוות, וזו ישלמו את השכל שישלמו את התורה, כלומר יכול להיות שאנחנו נאמר שעדיף שאדם ימצא טעמים שכליים למצוות, אמנם שלמות הרגש, ותמים ותלה בעבודת השם, שגם הוא חלק גדול משלמות האנושית, ראוי להיות יותר קבוע בהשקיף על המצוות רק מצד רצון השם יתברך שבהן, ולא מצד הטעם שימצא בהן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שחוץ מהשכל יש לנו גם את הרצון ואת הרגש, ופה יכול להיות שזה שאנחנו נבליט לנגד עינינו, שאנחנו עושים את רצון השם כי זה רצונו, בלי חשבון מה זה מועיל, זה מדרגה יותר מעולה. אז צריך גם את זה וגם את זה. בשביל השכל אנחנו צריכים את הטעמים, אבל בשביל שלמות הרגש ועבודת הלב, אז אנחנו צריכים את ההתייחסות למצוות כאילו אין להם טעם, ואנחנו עושים אותם רק בגלל שזה גזרה ורצון השם. וטעם הדבר נכון מאוד, ההבדל הזה בין השכל הרגיש. כי שלמות החוכמה מתלקטת אחת לאחת בידיעת כל פרט ופרט לעשות לכללים. זה מה שהשכל עושה. השכל מנסה דרך ההתבוננות בפרטים להבין את העיקרון שעומד מאחרי זה. נכון? זו הנטייה של השכל. מה המדע כל הזמן מחפש? להבין את חוקי הטבע. מה זה חוקי הטבע? זה הכללים. נכון? הכללים שעל פיהם מונהגים הפרטים של המציאות. וככה בכל חוכמה אנחנו מנסים. נניח, בכל חוכמה זה ככה. שאנחנו מנסים להבין את הכלל היסודי שעומד מאחורי, נניח שיש מחקר היסטורי. מה מנסים להבין במחקר היסטורי הזה? בשלב ראשון אתה דולה את הפרטים במציאות. אבל אחר כך אתה מנסה להבין, אתה מנסה להבין את ההקשרים, נכון? של סיבה ותוצאה. ואם אתה רואה שההקשרים האלה מופיעים בחטיבות זמן היסטוריות שונות זו מזו, אז מתוך זה אתה מסיק שיכול שיש עיקרון כללי שנוגע להתנהגות האנושית. נכון? אנחנו לדוגמה יודעים שאחרי מלחמות, עם בני אדם כמובן, לא עם כל מיני כאלה שיש לנו פה, אז בסוף יש גם הסכמי שלום. מלחמות בלי בני אדם צריך לגמור אותם, לחסל אותם. אין מה לעשות. כמו חיסול של כל מיני מזיקים מן העולם. אבל כי הם לא בני אדם. אבל הם בני אדם שעשו טעות שנכנסו למלחמה. יכול להיות בגלל יצר הרע, יכול להיות בגלל כל מיני עניינים שאולי הם קצת מוצדקים, או לא כאלה מוצדקים, לא משנה. אז בסוף, בסוף, יש הסכמים שיוצרים איזשהו סדר. זה אנחנו יכולים להגיד כאיזה מין... חוק פסיכולוגי שקיים אצל בני אדם, אנחנו יכולים להוכיח את זה מההיסטוריה האנושית. אז אנחנו נסים תמיד למצוא את הכלל, זה מה שהשכל עושה. כן? לוקח את הפרטים ונסה למצוא את העיקרון הכללי. על כן, ראוי להשקיף על כל מצווה מצד החוכמה שבה, לחקור את האמר, כל הוא מוסיף לחקור, הוא מוסיף דעת, הוא שירות לרד שם, אבל אותו מצד החוכמה, זה מצד השכל. אמנם המשך הרגש, אם המשך הרגש לשירות ולעבודה אינה המשך הפרטית, כי אם המשך הכללית לרצון השם יתברך, שמוצאים לנו אותו כולו בערכנו בדרכי תורת השם, אצל הרגש אין התייחסות לפרטים. השכל יודע להגדיר פרטים, לקלוט פרטים וכו'. הרגש, יש בו איזה מין זרימה כללית כזו. ולכן כשאנחנו מקיימים את המצוות, ומבטאים את הקיום שלהם בעולם הרגש שלנו, לא חשוב לנו עכשיו להבין, מה עומד בדיוק מאחר המצווה הזאת? כל המצוות יש להם מכנה משותף אחד גדול, שזה רצון השם, ואנחנו לא בונים את הקשר אליהם דרך פרטים, כמו השכל. הקשר של הרגש על ידי הכרה ברצון השם נדבר הוא מוכן מיד לכל טוב, כי הליכה בדרכי של לעשות רצונות תביא את האדם לכל טוב כללי. כן, כשאנחנו מנהיגים את עצמנו ללכת על פי רצון השם, אנחנו באופן כללי מרוממים את מדרגת החיים שלנו לטוב הכללי. הכן זו ההבדל בין זמן תורה לזמן תפילה. שומר בתפילה על קל ציפור רגוע חמך ומבלבל בחשבונות של עומק חוכמה וחשבון של טעמי מצוות של תודה רגש, צריך להיות טבעים פשוט בלבב טעמים בתפילה, אף על פי שמצא עצמה מדעה נכונה. זאת אומרת, הבעיה הייתה שהוא הרבב את השכל במקום שצריך לבטא את הרגש, שזה התפילה. על כן אמר רבא, כמה ידע היצור מראה לרצו למראה לפי האמת. זה נכון, זה בסדר. הוא אמר טעם נכון, שכלי. ותהיה התועלת לחידוד די לאביי גדולה מאוד. וזה מה שהתכוון, התכוון רגמר אומר שזה עומק, מה זה לחידוד? זה לא רק אם הוא יהיה שם לב שזה סותר את המשנה, לא. שעסקין מזה איך ציורים הצריכים אל התפילה, ואיך השכל הצריך אל התורה והשמות המדעית. וידע ליתן לי כל דבר מועדו ועניינו, כבוד אלוהים עשר דבר, ראינו מצד רגש עבודת השם, שחפות הנפש, החשבונות היתרים מפסידים אותו. כן, זאת אומרת שאנחנו רוצים להעצים את רגשי הקודש, אז פה תעזוב את השכל. וכבוד מלאכים חקור דבר, היינו מצד עבודת השכל ושלמות התורה שבה מלאכים ימלוכו. ונמצא שאין ההשתקה בה מצד איסור שיש בדעה זו, כי מצד בלבול דעת שיש על ידה בעת התפילה, ראויה לה מלאכה שלמה, משתפכות הנפש, שתוקתה אל אדוניה, שהוא תילתה יתברך שמו. זאת אומרת, כל המלאך הזה של הרב, זה על פי דברי הרמב״ם, שאומר שכן יש טעמים למצוות, אבל אף על פי כן, אם זה יבוא בתפילה, אנחנו נשתק אותו. כי בתפילה אנחנו צריכים להיות שייכים לרצון השם מצד ההיפעלות הרגשית והקשר של הרצון, ולא מצד חשבונות השכל. אם כי דרך זה שהשכל הוא מפותח, אז הדבקות בשכל קיימת, ומתוך זה גם הרגש מתרומם. אבל אתה לא מתעסק בדגשים השכליים בזמן שאתה מתפלל.
אם זה לא בתפילה?
מה?
אם זה לא בתפילה, אתה
לא? כן. לפי הרם שאומר שיש תמיד מצוות, כן.
זה הרב שאני אומר...